זה הנקודה הראשונה, וללמוד את המקור. זה מה שעשינו, למדנו את המבוא. למדנו את המבוא הקודמת, אני אזכיר מה ראינו כבר, אני אזכיר. החלק השני, אמרנו שהחלק השני בלימוד של ספר בנביאים ראשונים, זה ללמוד את הספר עצמו. והחלק השלישי, זה לנסות להבין בגדול איזשהו מהלך יותר גדול, מעבר, יש בה, גם כשאומרים את הספר עצמו, יש להבין את הפסוקים ולהבין על מה הפסקה, מה הוא חדש, מה הנביא פה עושה, מה הוא רוצה להגיד לעם ישראל, חוץ מה... לאיפה הוא שואף להגיע. ולפעמים יש ראייה בגדול של הנביא, להבין איזה רעיון רוחני שמביא הנביא, שזה אנחנו נעשה בפעם האחרונה. אז זה בגדול. בפעם הקודמת ראינו את המבוא ואת הרקע לספר יואל. הבאנו את שלושת הדעות שמופיעות פה ברש"י ובמפרשים. יש שלוש דעות לגבי ספר יואל. מתי הוא זה? רש"י אומר יואל בן פתואל, רש"י מביא בשם המדרש. אנחנו דיברנו על זה שאין הכוונה שיואל הוא הבן של שמואל הנביא. גם רש"י לא חשב ככה, מכל מי שקורא ספר יואל רואה שזה אנכרוניסטי לגמרי, זה לא מתחיל, מופיעים פה מקדש וירושלים ואלה דברים שלא היו בימי שמואל, אלא הכוונה היא לראות קשר רוחני בין יואל לבין הנביא שמואל, וזה אנחנו ננסה לראות כמה קשרים מוכנים כאלה. זה נקודה ראשונה. זה כבר מעניין, אפשר סתם לחשוב, פתואל, אומרים חזד שם במדרש, למה נקרא שמו פתואל? שפיתהו לקדוש ברוך הוא בתפילתו. איפה הוא פיתה את הקדוש ברוך הוא בתפילתו? איפה כתוב בשמואל שהוא מתפלל?
ברמה.
לא, לא ברמה.
המצפה.
כשהוא התפלל אל השם והוריד קולות ומטר. לא, אחרי, ממש. ממש, הוא נפרד מעם ישראל, ביום הפרידה שלו מעם ישראל. אז, הוא ככה. אתם צודקים שגם כתוב, יש את האירוע במצפה, והיקבצו והתפלל בעדכם אל השם, אבל חז"ל אומרים שפיתה אולי בתפילתו, אם אני לא טועה, מדברים על הקולות ומטר. כן. ויקרא שמואל אל אדוני, ויתן אדוני קולות ומטר ביום ההוא. וירח כל העם מאוד את אדוני ואת שמואל, וירח כל העם את שמואל, יתפלל בעד עבדיך אל אדוני אלוהיך, והנמות, כי אספנו על כל חטאותינו, ראה לשאול לנו מלך, אז הוא אומר להם, אל תראו, והוא מתפלל בעדם. אז זה אולי פיתה אולי לתפילתו, שיורד קולות ומטר, אז אתה אומר, קולות ומטר, זה קשור, אנחנו נראה שגם פה, כן, יורד, יש את העניין הזה של גשם ביום קציר. נראה שגם בספר יואל, יורד גשם ביום קציר, אז יכול להיות שיש קשר, כבר אנחנו רואים שיש קשר בין הנביא, בין יואל ובין שמואל, ואולי יש יותר מזה. יש יותר מזה, אבל לא יודע, יש יותר מזה, אנחנו לאט לאט נראה שיש הרבה יותר מזה. אז זה נקודה אחת. נוסיף על דברינו, שמי שמסתכל בדברי הימים, בשושלת הכהנים והלוויים שם, אז רואה, בואו ננסה למצוא את זה רגע, אקרא לכם לדוגמה, נקרא שתי שושלות של לוויים, שרק שתראו שזו תופעה חוזרת. אז אני בדברי הימים א' פרק ו', ויש פה בני לוי, גרשום קהת ומררי, לגרשום, אז כתוב ככה, יואב בנו, זרח בנו, קורח בנו, אסיר בנו, אלקנה בנו, לנכד של קורח קראו אלקנה, בני קהת, אבינדב, קורח בנו, אסיר בנו, אלקנה בנו, ובאסף בנו, ואסיר בנו, ואוריאל בנו, וזיה בנו, שאול בנו, ובני אלקנה המסאי, אלקנה בנו. אלקנה צופה, אליאב בנו, ירוחם בנו, אלקנה בנו. שלושה אלקנה באותה שושלת. זה די הגיוני, נכון? קראו תמיד על שם האבא, גם אצלנו, אח שלי קוראים לו ישראל, הוא קראו על שם סבא שלי קראו לו ישראל. סבא של סבא שלי קראו לו ישראל, לפחות חמישה דורות אחורה אני יכול למנות. אני הופך עוד עמוד אחד, אז כתוב ככה. ולעומדים ובניהם, מבני הקהתי, הימן המשורר, בן יואל, בן שמואל. הנה יואל בן שמואל שלנו, כן, שעליו חזל לשאלת. בן אלקנה, בן ירוחם, בן אליאל, אליאל ויואל זה מאוד דומה, בן תוח, בן צוף, בן אלקנה, עוד אלקנה אחד, בן מחת, בן המסאי, בן אלקנה, אלקנה השלישי, בן יואל, גם כן כבר השלישי, בן עזרא, אז אנחנו רואים שיואל זה שם חוזר בשושלת של שמואל הנביא. לכן, ייתכן מאוד שהנביא יואל, בן פתואל, הוא באמת מצאצאיו של שמואל הנביא. מחזל באמת התכוונים שהוא בנו של, בן בנו של שמואל. לא רק בן של פתואל רוחנית, יכול להיות שהוא, כפי שרואים שיואל זה שם חוזר באמת בשושלת שמואל הנביא, בהחלט ייתכן שהוא מצאצאיו. מה עוד שכמו שאמרנו, יש הרבה קווי דמיון רוחניים ביניהם. אז זה הפירוש האחד. הפירוש השני, ראינו שבא על סדר עולם, ומופיע גם במפרשים פה, שולחים אותנו לתקופת מנשה, בגלל שנביא שלא כתוב נאמר שמו, כנראה הוא היה בימי מנשה, כי לא הזכירו. כן? נביאים שחמים דיברו בימי מנשה, לא כתבו, כי מנשה הרג בנביאי השם. כן? כמו שמופיע בדברי הימים, ולכן לא מוזכר. אם לא מוזכר, כנראה שהוא היה בימי מנשה, כמו חבקוק ונחום, שבאמת הם באמת בוודאי נבואו בימי מנשה. הפירוש האחרון שמופיע ברד"ק וברש"י זה שיואל היה בימי יהורם. הרד"ק כותב בימי יהורם מלך ישראל, אבל זה אותו דבר, יהורם מלך ישראל ומלך יהודה משלו באותה תקופה, והוא עושה את הזיהוי לפי שנות הרעב. ואכן, הנביא יואל מנבא על שנות רעב רצופות של, כמו שנראה מיד, הרבה ובצורת וכמה סוגי הרבה, שמגיעים שנה אחרי שנה. הוא אומר במפורש שזה כמה שנים, ושילמתי לכם את השנים. כלומר, זה, ואיפה מצאנו דבר כזה בתקופת המלוכה? כן, אז זה מאוד קל למצוא, יש שבע שנות רעב, שאלישע הנביא אומר במפורש שהשם שולח אותם, כי קרא השם לרעב, ונראה שגם הנביא יואל אומר את זה. וזה מוקם בתקופת יהורם מלך ישראל, שהוא גם, זה בתקופת יהורם מלך יהודה. מצוין. למה זה מתאים? כי החצק השני של ספר יואל מדבר על עם ישראל שנמכר לשבי, שנמכר לעבדים. נקרא פסוק אחד, אין צורך לפתוח יותר מדי. כן? ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגויים ואת ארצי חילקו ואל עמי ידו גורל ויתנו הילד בזונה והילדם אחרו ביין וישתו. כן? עם ישראל שנמכר בשבי, כמו שאנחנו ראינו בספר דברי הימים, בימי יהורם מלך יהודה, אכן יש פלישה גדולה של הערבים והפלישתים לתוך ירושלים, והם לוקחים את בני המלך ושובים הרבה מעם ישראל, וכמו שמתאר את אותו, את הדבר הזה, את הדבר הזה מתאר הנביא עמוס, שחי קצת אחרי יואל, לא יודעת, אני אראה לכם אם תרצו מאיפה אני יודע שהוא חי קצת אחרי יואל, הוא מתאר איך הם נמכרים, כן, למשל הוא אומר על שלושה פשעי עזה, עזה זה פלישתים, שעכשיו הזכרנו אותם ועל ארבעה לא השיבנו, על הגלותם גלות שלמה להסגיר לאדום. זה אומר הנביא עמוס, כנראה על תקופת יהורם, אין מקום אחר שאנחנו מכירים שעזה מגלים חלקים מעם ישראל. ואותו דבר הוא מאשים גם את אדום, והוא מאשים את צור, על שלושה פשעי צור, ועל ארבעה לא השיבנו על הסגירם גלות שלמה לאדום ולא זכרו ברית אחים. כנראה שהנביא עמוס מדבר על דברים שקרו קצת לפניו, זה הגיוני, כי הוא גם מנבא פה על דברים מתקופת יהושפט, מי שמכיר וכו'. הנביא עמוס הוא מנבא קצת אחרי יואל, איך אני יודע? לא רק הסדר, נכון? הושע יואל עמוס, אבל לא רק הסדר, הנביא יואל מסתיים בפסוק, כמעט חמישה פסוקים לפני הסוף, הוא כותב ככה: ואדוני מציון ישאג, ומירושלים ניתן קולו, ורעשו שמיים וארץ, ואדוני מחסה לעמו. כן, אז, והשם מציון ישאג, ומירושלים ניתן קולו. הפסוק הזה, שאומר הנביא יואל חמישה פסוקים לפני הסוף, הוא פסוק שמופיע בתחילת ספר עמוס. דברי עמוס אשר היה בנוקדים לתקוע, אשר עזה ישראל מימי עוזיהו ומימי רובעם, ויאמר, אדוני מציון ישאג, ומירושלים ניתן קולו. הוא משתמש בציטוט מתוך יואל. אין ספק שזה ציטוט, אחד מהם מצטט את השני, כיוון שברור שעמוס כתוב שהוא היה בימי עוזיה, ולפי מה שאנחנו הסקנו מהאירועים, אז יואל היה בימי יהורם, אז עמוס מצטט את יואל. אגב, כמו הרבה ציטוטים מביאים, זה לא תמיד ציטוט זהה. במקרה הזה אני אגלה לכם, אולי נדבר על זה בפעם האחרונה, שעמוס מצטט את יואל, אבל מתכוון, הפוך לגמרי. הפוך לגמרי. יואל אומר את זה בתור משהו לנחמה, השם מציון נשאג, מירושלים ייתן קולו, והוא גם אומר את זה מפורש. כי המשך המשפט שלו, ודונאי מחסה לעמו. אבל הנביא עמוס אומר, אדוני מציון ישאג ומירושלים ייתן קולו, ואבלו נאות הרועים ויבש ראש הכרמל. הם רק ממשיכים כל אחד למקום אחר, אבל נשתמש בדיוק באותו ביטוי, אז זה מאוד מאוד מעניין. הנביא עמוס לוקח את כל מה שאמר הנביא יואל, והוא נותן לו פנייה של 180 מעלות, זה לא הדבר היחיד שהוא נותן לו פנייה של 180 מעלות. הרבה מהדברים שאמר הנביא יואל, ונביניהם את גולת הכותרת של הנביא יואל, הוא לוקח אחורה, ואת זה אנחנו נדבר אולי בפעם האחרונה. הוא הופך אותם אל מול עם ישראל. אני יכול להגיד את זה בקצרה ככה. אתם מכירים את הפרק הראשון של עמוס? ראיתם פעם? על שלושה פשעי ועל ארבעה לא אשיבנו? תציצו רגע, זה ישר אחרי יואל. כל הנביא עמוס, כל הפרק הראשון שלו, הוא מתחיל בלהאשים את כל העמים מסביב לעם ישראל. על שלושה פשעי דמשק ועל ארבעה לא אשיבנו, על דושן וחרוצות וברזל דגילה. על שלושה פשעי עזה ועל ארבעה לא אשיבנו. אני עובר פרשייה פרשייה. על שלושה פשעי צור ועל ארבעה לא אשיבנו, על שלושה פשעי דום, על שלושה פשעי בני עמון, על שלושה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו. כן, הוא עובר ממש עם עם ומאשים אותם בצרות גדולות שהם עשו לעם ישראל, וכבשו ולקחו, סיפור שלם, כן? והרוב אגב מדבר על התקופה שדיברנו עכשיו, תקופת יהורם ותקופת יהושפט. בדרך כלל הוא מדבר על דברים מתקופת יהורם ויהושפט שהם באמת הקודמים בדיוק קצת לפני עמוס. דברים, תיאורים נוראים של זה. צריך רק להבין שיואל ועמוס מבחינת התקופה הם הפכים. יואל מנבא בתקופה מאוד קשה לעם ישראל. המלך יהורם אמרנו, כולם נכנסים, שובים אותו, לוקחים אותו ילדים וכו'. הנביא עמוס מנבא בתקופת עוזיהו, תקופת שיא אדירה. עוד יואל קורא לתשובה ומנבא גדולות, הנביא עמוס אומר בדיוק הפוך. וזה אולי בהזדמנות אחרת, אני אדבר על זה עוד פעם, כמו שאמרתי בסוף. עומד הנביא עמוס בתקופת שיא, תקופת המלך עוזיהו, עומד בבית המקדש, שירושלים בונה, עוזיה בונה אותו ובונה מגדלים בירושלים ומחזק את בית המקדש וכו' וכו' וכו', ועומד הנביא עמוס באמצע בית המקדש ומאשים את כל הגויים, וכולם בטח מוחאים לו כפיים, אני מניח, על שלושה פשעי אדום, וכולם, יא, נכון, 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 לא נשכח להם, לא נשכח ולא נסלח, על שלושה פשעי אדום, וכולם אומרים, נכון, 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 ואז מה המטרה שלו בכל זה? נכון, להגיע בסוף על שלושה פשעי יהודה ועל ארבעה לא אשיבנו, על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. כלומר, הוא בסופו של דבר רוצה להגיד להם, תשמעו, אתם כמו כולם. אתם לא שונים מהם. אבל כדי לצבור את הקהל, הוא אשם קודם את כולם. ואז, אחרי שהוא אומר להם, תראו איך הגויים היו, אתם אותו דבר. אגב, את מה שאמרתי עכשיו, הוא אומר במפורש. במפורש, הוא אומר אחר כך, בהזדמנות אחרת, הוא משווה, אומר לעם ישראל, אינכם שונים, אינכם שונים. בהתנהגות שלכם עכשיו, אתם עוד אחד מהעמים פה באזור. לא שונים מאף אחד. חזרתם למשפחת העמים, אין מבחינת ההשגחה, ואין לה, כן, כמו שאתם מתנהגים, ככה. זה עמוס. והנביא יואל, כמו שאמרנו, מנבא בתקופה שקצת קודמת, והוא מנבא על עם ישראל מתוך התקופה הקשה. הוא מנבא על בו הרעב, וזה מיד מה שנקרא עכשיו, על בו הרעב הגדול, שהרעב הזה כנראה, כמו שנראה, מורכב כנראה מהרבה ומבצורת. והדבר השני שהוא עושה את זה, הוא מנבא על יום השם. על יום השם, בעקבות המלחמות שבהם כנראה עם ישראל מפסיד, וכן, גויים לוקחים ומוכרים אותם, וכולי, לעבדים ולשפחות, אז הוא מנבא על יום השם. הוא מנבא על יום השם שיבוא וישפוט את הגויים, וזה בכלל נושא, אולי יוהנה, אולי אם יש נביא שמדבר על יום השם הרבה, זה יואל. יואל...
מה זה יום השם?
זה נדבר בפעם האחרונה, מה זה יום השם. בעצם, אז זה הנביא יואל. הזכרנו כבר בפעם הקודמת שכנראה שהנביא יואל, כמו הנביא אלישע, הוא כנראה מתלמידי אליהו. يعني כשכתוב שבא מכתב לאליהו למלך יהורם, כנראה שמי שמביא את המכתב זה היה הנביא יואל. לא כתוב, אבל זה מסתבר, כי אלישע פעל בממלכת ישראל, יואל פועל באותה תקופה בממלכת יהודה, מאוד הגיוני שהוא הנביא שמביא, גם שומעים בשם שלו יואל, שהוא מביא, שהוא דומה לאליהו, אותו חיבור של שני שמות של הקדוש ברוך הוא. נראה, תכף נראה, אני יכול להראות לכם דבר מאוד מעניין, עוד נראה עוד מעט, ציטוט מיואל שמופיע רק ביואל וביונה. יונה כידוע לנו גם היה תלמיד של אליהו, נכון? יונה בן אמיתי, אמיתי לפי חז"ל הוא אליהו, וגם מבחינת התקופה, אנחנו יודעים שזה מתאים, שהוא יונה היה תלמיד של אליהו, נראה שיש רק, משהו שרק שניהם אומרים, באמת משהו יפה, ואני מזכיר לכם שמה שכתוב אומר הנביא מלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, קוראים אליהו, וכתוב אליה הנביא לפני בוא יום אדוני הגדול והנורא. הציטוט הזה של הנביא מלאכי, יום השם הגדול והנורא, הנביא מלאכי מנבא, אני מזכיר בתקופת הבית השני, אבל יום השם הגדול והנורא זה לא המצאה שלו, זה מופיע פה, לראשונה, אצלנו בספר יואל.
למה בעצם אלישע נפשר?
ושנייה אחת, אז אליה, כמו שאליה בא לפני יום השם הגדול והנורא, הנביא יואל פה מגיע לפני יום השם הגדול והנורא, במטרה, למה לעשות? להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם.
למה בעצם אז אלישע ממשיך עם הרצף ולא יואל?
לא הבנתי.
למה ברצף של התנ"ך שלנו, אז אלישע בעצם ממשיך את הרצף של...
אלישע הוא הממשיך הראשון, נכון? והנה פי שניים ורוחך אליי. הוא הבן הבכור של אליהו. הוא הממשיך הראשון. ממשיך את אליהו אם כי לא בדרכו. נכון, אתה נראה. השאלה היא מאוד טובה, דווקא בגלל שהוא גם ממלכת ישראל, לכאורה. כן, שזה פחות נושא התעניינות שלנו. נכון? זה... שאלה טובה, אולי בגלל שלנביאי ממלכת יהודה, לרובם, נתנו ספרים משלהם. רגע, אין לי תשובה טובה. טוב, אז אני קורא בספר יואל, אנחנו קוראים, מסבירים את הפסוק, ננסה להבין לנו לפעמים קצת יותר בגדול, מה אומר עליה הנביא. דבר אדוני אשר היה אל יואל בן תתואל. שמעו זאת הזקנים והאזינו כל יושבי הארץ, הייתה זאת בימיכם ואם בימי אבותיכם, עליה לבניכם ספרו, ובניכם לבניהם, ובניהם לדור אחר. עברית, אני מסביר, רק מעביר מסביר מה הוא אומר, וקצת רמזים שהוא רומז. שמעו זאת הזקנים והאזינו כל יושבי הארץ. הדבר ראשון, אנחנו נראה שהנבואות של יואל הן בנויות מנבואות מסודרות. אחד הסימנים להתחלה של נבואה, זה שהוא פונה אל הזקנים, אל העם, אומר להם לשמוע, שמעו זאת הזקנים, או נותן איזה... אמירה, מה הם צריכים לעשות? תסתכלו בפסוק י' ג', מתחילה נבואה חדשה, מה כתוב? חיגרו וספדו הכהנים. פסוק, פרק ב' פסוק א', תקעו שופר בציון. כלומר, ככה מתחילה נבואה. פסוק ט' בפרק ב', תקעו שופר בציון, קדשו צום, קראו הצהרה, אספו עם, קדשו קהל. כן, זה ככה מתחילה נבואה. לא משנה קורא לעם להתכנס, וגם אצלנו שימעו זאת הזקנים, האזינו כל יושבי הארץ. מה זה אומר שנביא מתחיל בשמעו זאת הזקנים והאזינו?
משהו שהם לא יודעים.
נכון? מה זה, למה הוא מתחיל בשמעו והאזינו? איזה...
האזינו.
כמובן זה שולח אותנו להאזינו השמיים והדבר ותשמע הארץ עם רעיפי. מי עוד מתחיל ככה?
שמעו
אבל שם אין שמעו והאזינו?
ישעיהו.
ישעיהו מתחיל ככה, נכון? ישעיהו מתחיל, נכון? דברי ישעיהו, ואז הוא אומר שמעו שמיים. האזיני ארץ, זה עוד יותר, האזינו השמיים והדבר, הרבה פעמים זה להתחבר לנבואה של משה. כלומר, אנחנו ממשיכים איפה שמשה עצר, משה עצר והאזינו, אנחנו ממשיכים משם. כן, אני מביא, זה נביא שהיה, זה מאוד ברור, זה גם קשור אולי למשמעות של שירת האזינו, של תפיסת ההיסטוריה. שירת האזינו היא שירת ההיסטוריה של עם ישראל, זה מה שמתואר שם, על זה שעם ישראל יכתב וכולי, נכון? והקדוש ברוך הוא... לעזוב אותו, הסתיר הפניים מהם, וזה בדיוק כמה זה. אז חשוב להתחבר לשירת האזינו, כי הרי על זה הוא עומד לדבר, על זה שהקדוש ברוך הוא עזב אתכם וכו'. שימעו זאת הזקנים והאזינו כל יושבי הארץ. הוא פונה לזקנים, הוא לא פונה אל המלך. למה הוא לא פונה אל המלך?
המלך רשע.
המלך רשע, נכון. אין מלך לפנות אליו. כן, נכון. הוא פונה אל הזקנים. עוד סיבה, למה הוא פונה אל הזקנים? כי זה גם קשור לשירת האזינו. הרי ככה מתחילה שירת האזינו, נכון? כן? שירת האזינו אומרת לעם ישראל, כן, זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, תפנה אל הזקנים, שהם יספרו לך. אז הוא אומר, שימעו זאת הזקנים ויאזינו כל יושבי הארץ, ואז הוא אומר, הייתה זאת בימיכם, זקניך ויאמרו לך, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, ואם בימי אבותיכם, היה דבר כזה, זה שאל אביך ויגדך. הוא ממש מתחיל מהתחלת שירת האזינו. היה דבר, על מה הוא מדבר? עליה לבניכם ספרו ובניהם לבניהם ובניהם לדור אחר. על מה? מה תספרו? פסוק הבא. יתר הגזם אכל הארבה, ויתר הארבה אכל הילק, ויתר הילק אכל החסיב. על מה תספרו? או מה תבדקו, תשאלו את הזקנים ממה היה? הרבה. כזה הרבה לא היה אף פעם. איפה הביטוי הזה?
מצרים.
מצרים. איפה במצרים, באיזה הקשר זה מופיע שם? במכת הרבה. כלומר, הנביא יואל, וזה נשים לנו כאן בתודעה, בתאים האפורים לפעם הבאה אולי, הנביא יואל מחזיר אותנו, הוא מנבא על הרבה גדול, אבל הוא מחזיר אותנו אל הרבה של מצרים, המכת הרבה הידועה, הגדולה, הענקית של, שהשמיד את מצרים, מצרים הייתה אז הממלכה אדירה, וכן, הרסה את כולם. אז כן, זה, הוא בכוונה מתחבר למכת הרבה, אחר כך נראה שהוא מתחבר גם למכות חושך ולעוד דברים אחרים. יתר הגזם אכל הרבה, ויתר הרבה אכל הילק, ויתר הילק אכל החסיד. אז המפרשים פה מתלבטים, יש כאלה שמציעים שזה שנים שונות, וסוגים שונים של הרבה. כן, רש"י פה אומר, איך יכול להיות שהייתה זאת בימיכם ועם ימי אבותיכם? מה זאת אומרת הייתה? הייתה כבר מכת הרבה כזאת במצרים, אז רש"י מתלבט, איך יכול להיות? מה היה יותר גדול, איזה הרבה? מה שאומר שהרבה הזה היה יותר גדול במינים, בסוגים. במצרים זה היה בכמות. האמת היא שזה לא כזה נורא, כי זה מסוגרים, כי הוא אומר, אף פעם לא היה דבר כזה, לא צריך להשוות, כן? אבל יש פרופסור פליקס, אומר, לא מדובר פה על סוגים שונים של הרבה, אלא על שלבים שונים בהתפתחות של הרבה. ואז הוא, אני קראתי את ההסבר שלו, אז דבר ראשון, הרבה צריך להבין, זה תופעה מדהימה. כלומר, הרבה באופן כללי זה חיה שחיה לבד. לבד? לגמרי, לא חיה קבוצתית. אבל יש שנים שקורה, זה בדרך קשור גם לאקלים, נגיד אחרי שנים כאלה גשומות כמו שהיה אצלנו עכשיו, ופתאום יש המון אוכל, וזה גורם לה הרבה להתלהק, ללהקות, זה משנה אותו פיזית, זה משנה את השלבים של ההתפתחות שלו, זה משנה את הצבע שלו, זה מגדיל את הכנפיים שלו על חשבון הרגליים שלו, ממש תופעת טבע, שהוא פשוט משתנה מבחינה ביולוגית. ואז הוא מתלהק בלהקות, זה קורה באפריקה בדרך כלל, באזור סודן, והוא נודד משם עם הרוח לכיוון צפון, אל מצרים, וגם מגיע לארץ הרבה פעמים. והבעיה בהרבה, אמא שלי זוכרת, אני לא זוכר, היה בשנות ה-50, היו פה כמה מכות הרבה, אגב, אני זוכר מתפרשיים-היי, היה פה הרבה ענה, כן, באמת, זה היה נורא והיה לפני 104 שנים. כן, אני קל מאוד לזכור שנת תרעה, אני שם רעה, ככה אמרו את זה. כן, היה פה הרבה נוראי, שלא השאיר כלום בארץ, מה?
אגב, זה שנתיים, שלוש לפני, בסדר בגלל.
כן, אבל תפר שעיני, זה היה בדיוק מלחמת העולם הראשונה, זה כאילו גם ככה היה פה רעב. היה רעב זה, ותוסיפו על זה את הרבה, זה גמר. אנשים, עשרות אלפים בארץ מתו ברעב. לדעתי נדמה לי 20, מדברים על 20 אלף יהודים שמתו ברעב, בתקופה. אם אתם זוכרים את הילדים של רב אריה לוין, באמת הוא לא שני ילדים הרעב, במקום את העולם הראשונה, אז זה קשור גם למלחמה, אבל גם למכת הרבה אדירה שלי.
תופעים אותם וזהו.
ילדים.
לא, את
הרבה. תימנים עוד לא הגיעו לארץ. האמת היא, היו תימנים.
למשל לא זוכים בכתוב.
היו כבר תימנים בארץ, 30 ומשהו שנים, אבל כנראה שהם לא גילו להם. בכל אופן, זה לא פותר את הבעיה, זה פותר את הבעיה לאותו רגע, אבל לא... סימפוני, אני אומר. פעם תדווח לנו איך זה היה. מה? זה כמו דגים אתה רואה, זה לא בשרים. זה כמו דג, אני גם דג. בכל אופן לענייננו, אז מה שפליקס מסביר שזה התפתחות, להרבה יש חמישה שלבים בהתפתחות, ומה שמזיק יותר אגב זה לא השלב האף. הוא כותב, ברגע שהם מגיעים, הם מתרבים במהירות במקום שבו הם נוחתים, ומלא זחלים שבוקעים, והם משמידים הכל בתוך האדמה פשוט. זרעים, הכל, לא נשאר כלום. תכף נראה את התיאורים. זה, שום דבר לא נשאר. את העצים היבשים הם אוכלים. ממש, זה לא יאמר. זה עוד מעט נראה את התיאורים. הלאה, פסוק ה'. הקיצו שיכורים ובכו, והילילו כל שוט יין על עסיס כי נחרט מפיכם. כן? על זה, זה לבכות? על זה שאין יין? מה הוא בעצם אומר להם? אתם חבורת שיכורים, נכון? מתי אתם תשימו לב שהגיע הרבה? כשיגמר היין, כן? זה כמו האלה, אתם לא זוכרים את השנים, היה איזה כמה שנות בצורת או צופות בארץ, איזה 7-8 שנות בצורת או צופות. אז אני גרתי באזורים, אז אנשים באזורים היו יוצאים כל בוקר ומסתכלים על השמיים למעלה. מסתכלים לראות אם יש עננים. אנשים בטבריה, זה לא מזיז, הם יכולים להשקוט את האוטו עדיין. למה? זה לא מזיז, כל עוד אתה לא... רק כשיגמר לך המים בצינור אתה תבין. אבל מי שלא חי את זה, זה לא משנה. זה אומר להם, אתם חבורת שיכורים. כן? אבל גם אליכם זה יגיע. כי נכרת, אלילו כל שוט היין, כי כן, כי נכרת מפיכם. אחר כך נסביר גם למה הוא משתמש במילים האלה, הקיצו והילילו, כן? הקיצו זה רומז, גם הקיצו מלשון להתעורר, אבל גם מלשון קץ והילילו, עוד נחזור את זה אחר כך, נראה שזה בכוונה, עוד כמה פסוקים, נראה את זה פסוק, עוד שני פסוקים, נראה את זה שהוא בכוונה משתמש בזה על יין. על אסיס כי נכרת מפיכם, כי גוי עלה על ארצי, עצום ואין מספר, הוא מדמה את הרבה לעם אדיר שעולה על הארץ. כן? זה, זה, הדימוי הזה מופיע גם במשלי על הרבה. מלך אין לה הרבה, אם איך נעשה, אז זאת אומרת שהוא עם. כן? אם אתם זוכרים, אנחנו למדנו שנה שופטים פה.
של הגמלים.
נכון? ואליים מלגמלים אין מספר, כי הרבה לרוב, ככה כתוב על המדיין, שם זה הפוך, כמובן מדמים אותם להרבה. אבל גם שם כתוב עלה על ארצי, זה אותו ביטוי, עולה על הארץ. כן? עצום ואין מספר, שיניו שיני אריה ומטלעות לווילו. זה מעניין הדימוי הזה לאריה, כמו שאמרנו, בהמשך הוא יגיד, זה רק למי שכבר מסתכל על, יוב, על יואל בגדול, בהמשך הוא יגיד, אדוני מציון ישעד. איך השם מציון ישעד? זה רק מי שמסתכל בגדול. איך הוא ישעד? מי האריה?
הרבה.
הרבה. הוא אומר את זה פה במפורש, נכון? שינה, שיני אריה ומתאר. אז איך דבר השם יגיע לציון?
דרך
הרבה. בשביל זה צריך לחבר שני חלקים בספר יואל, תאבת חלב בסוף. בסדר? אבל זה מה שהוא אומר. בסדר? הוא רומז את זה. שיניו שיני אריה ומטלעות לביא לו, שם גפני לשמה, וטענתי לקצפה. כנראה שזה גם סוג של שממה. אז הוא שם את הגפן והטענה לשממה. חשוף חשפה והשליך, הלבינו שריגיה. מה זה הלבינו שריגיה? הוא אכל את הקליפה של העץ. אתם אולי מכירים, החלק החי בעץ זה רק הקליפה. אתם יודעים את זה. תיקחו עץ, תעשו חריץ בעובי של סנטימטר מסביב לעץ, ורוב העצים זה עובד ככה, העץ מת. כי הלפנים של העץ, הבתוכו של הגזע, זה מה שנקרא עצב. הוא לא מעביר נוזלים ללמעלה. מה מעביר נוזלים? השיפה. הסנטימטר שניים החיצוניים, בסדר? יכול להרוג עץ ככה. בסדר? אז אם הרבה אוכל את הקליפה, נגמר, העץ מת, כן.
אם יש את הקליפה, זה בשפה כזה, קלף כזה מהעץ, זה היה כאילו הקליפה שהיה?
לא, זה לא הקליפה המתקלפת בקלות, היבשה, לא. זה השכמה של הסנטימטר מסבך, ועובי
מסבך. העץ גדל בטבעות בעצם.
העץ גדל בטבעות.
כי הטבעת הראשונה לא מספיקה לו, אז הוא מייצר, הוא הורג את הטבעת האמצעית, אבל הוא מקיף עוד
הרבה. כל טבעת יש אורך חיים משלה. כן? אגב, גם אצלנו בעצמות זה ככה באיזשהו מקום, אבל בסדר, לא משנה, בכל התמת יש אורך חיים משלה, וברגע שהיא מסתיידת והיא נגמרת, היא נהפכת ל... היא נשאר ממנה רק החלק ה... איך קוראים לזה? אחרי השם של החומר, לא משנה, שמחזיק את העץ, כן, הוא עכשיו יהיה השלד, העצמות, אבל הוא כבר לא מזרים נוזלים, בסדר? זה הגזע בפנוך. מה שמזרים נוזלים זה הקליפה הבאה שהוא מייצר, ואנחנו קוראים לזה פרנחים, אז זה לא משנה כרגע, זה מושגים זה. זה פחות קריטי, בכל אופן, ואם אתה מוריד את החלק הזה, עכשיו זה רק, אז רק כמה טבעות החיצוניות, אך הן עדיין חיות, והטבעות הפנימיות, וזה תסתכל פעם בעץ זית, אז תראה שבכלל אין את הטבעות הפנימיות בכלל, נכון? העץ נהיה חלול. זה לא מפריע לעץ לגדול, למה? כי איפה עוברים כל הנוזלים? הטבעות החיצוניות, בסדר? אז אין שום בעיה, נקר עושה חור בעץ, וזה לא מפריע, בסדר? זה לא מפריע לעץ רגיל, זה לא אמור לעשות לו שום דבר, אבל תוריד את הקליפה החיצונית, האובי... זה מה שכתוב פה, זה מה שהרבה עושה. הלבין ושריגיה, לבן, אין את הקליפה החיצונית. מצוין. למה הוא בוחר דווקא את הגפן והתאנה? שם גפני לשמה ותאנתי לקצפה, למה הגפן והתאנה? נכון, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. גפן ותאנה זה סימן לשלווה. כן, כל אחד במקום שלו, כן. הלאה, פסוק ח'. אלי כבתולה חגורת שק על בעל נעוריה. מכאן הביטוי, מי שמכיר את זה מהקינות של האשכנזים מתשעה באב, אלי ציון והריה, הם אומרים, כן, זה מכאן, וכבתולה חגורת שק על בעל נעוריה, זה מכאן, זה המקור, בסדר? אבל אלי זה תבכי, על אלה אלי, כן? אלי כבתולה חגורת שק על בעל נעוריה. מה זה כבתולה, איך בוכה בתולה על בעל נעוריה? אתם מבינים שזה לא מסתדר, המילים. אם היא בתולה, הוא לא בעל, נכון? זה לא עובד ביחד בדרך כלל. כלומר, יש פה איזה... אז מה רוצה להגיד? אנחנו מבינים איזה אסון מאוד גדול, כן? אישה שהתארסה, כן? ובעלה, לא הספיקו לחיות ביחד, בעלה מת. נכון? זה מה שהוא רוצה להגיד. זה הדימוי שיש לו להגיד לעם ישראל, לבכות. כן, תבכו כבתולה חגורה, צעק על בן נעורה. למה הוא משתמש בדימוי הזה דבר?
כי זה הרבה יותר עוצמתי, כי כולה עם פרפרים בבטן, מתרגשת מהנישואים, חושבת, יש את ההתרגשות הזאת של ההתחלה, וואי, אני מנסה להינסה
לדימוי. זה נכון מה שאתה אומר, כלומר, זה דימוי חזק, אבל מה עוד יש לנו פה? הדימוי הזה הוא מעבר לדימוי לבכי מאוד חזק. ש?
שברתם את זה, כאילו הם
שברו
את הברית שלהם
שהם השם. זה מה שהם, כלומר ברור שהם בנביאים, כשאנחנו פוגשים בעל ואישה, כן, שנפרדים, כן, זה כמובן על הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. הוא לא אומר במפורש, הוא לא הזכיר את הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו מכירים את הנביאים, אז יודעים שבירמיהו נפגוש את בתולת בציון ובאיכה, נכון? נפגוש את הביטול גם בישעיהו. כן, אז הבתולה זה לפעמים שם של עם ישראל, לא רק של עם ישראל אגב, בתולת בצידון גם נמצא, כן? אז זה לפעמים שם לעם, על בעל נעוריה, וזה, כן? וזה הקשר מן הקדוש ברוך הוא. אז למה עם ישראל הוא גם מצד אחד יש בתולה ובעל בכל זאת? כן, היה קשר, ובכל זאת עדיין כאילו אתם מעולם לא נתקשרתם עם הקדוש ברוך הוא. כן, אבל הוא כן רומז שאנחנו, והוא מה בעצם אומר פה? זה כבר דבר עמוק. הוא כבר אומר ש... הרבה הוא מעיד, או רומז לזה שעצם הופעת הרבה מעיד על בעיה בקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. זו אמירה מדהימה, שאין הצלחה חקלאית, זה סימן לבעיה בקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אנחנו, זה ברור לנו מהתורה. כן, אנחנו גילים, עצמת את השמיים, ולא עם אתר וכולי. עדיין רעיון ממש יפה. ואגב, הוא עוד לא הזכיר להם, הוא לא אמר להם בפורש לפנו אל הקדוש ברוך הוא, הוא אולי רוצה להגיע לשם, אבל הוא לא. הוכרת, הנה, מתוך זה הוא עובר על הדבר הבא. הוכרת מנחה ונסך מבית אדוני, אבלו הכהנים משרתי אדוני. כן, מה קרה, מה התוצאה של זה שאין, שהרבה אכלת הכל? אין מנחה ונסך בבית השם. מנחה ונסכים, זה הקורבנות שבאים מהצומח. אז אין מנחה ונסכים להביא בבית השם. לכאורה זה עניין טכני, ואמרו, טוב, אין קורבנות, אבל מה הוא רוצה להגיד בזה שאין קורבנות? עוד פעם, שאין?
קשר.
אין קשר מעם ישראל הקדוש ברוך הוא. כאילו זה תוצאה של הרבה, אבל האמת היא שזה סימן לבעיה האמיתית. סימן, הרבה הוא סימן לכך שאין קשר, ולכן גם התוצאה שלו היא שאין מנחה ונסך מבית השם. אבלו הכהנים משרתי אדוני. שודד שדה, אבלה אדמה, כן, זה לשון אופן לנשון, שודד שדה, אבלה אדמה, כי שודד דגן, הוביש תירוש, אומלל יצהר. אומלל זה, כן, גם עצוב, אבל גם אולי מלשון נחרט, כמו רבת בנים אומללה, או יש בשם השם כי עמילם, כן, יכול להיות גם נחרט. אומלל יצהר. דגן, תירוש ויצהר, זה שלושת אלה שמביאים מהם את המנחה והנסכים, שהם הזכירו לפני שנייה. הוכרת מלחה ונסך.
גם בתרומה, חלב...
כן, חול חלב דגן, תירוש ויצהר, נכון. אלה שלושת המובילים של היבולים המובילים בארץ. הובישו, מה זה הוביש תירוש? התייבש, נכון? פה בצורה פשוטה התייבש. אני מפסוק, י"א. הובישו עיקרים, הובישו, מה זה הובישו עיקרים? שהם התייבשו? שהם התביישו. אתם שמים לפני שהיה כתוב, הוביש תירוש, ועכשיו הובישו עיקרים, הכוונה שהעיקרים התביישו, איזה בושה שאין כן, עיקר שלא מצליח לגדל. הילילו קורמים, הילילו, תייללו. אז למה הוא משתמש בביטוי הילילו? אנחנו פגשנו את זה השנה בספר שופטים, כן, שהם יוצאים אל הכרמים, אז זה כתוב על אנשי שכם, ויעשו הילולים. בדרך כלל בקרם מה עושים? הילולים, ומה הם עושים עכשיו? מייללים, ממש לשון נופל לשון, בכוונה משתמש בזה, הילילו קורמים על חיטה ועל שעורה, כי אבד כציר שדה. הגפן הובישה והתאנה אומללה, הובישה הגפן, מה הכוונה?
התייבשה.
גם התייבשה וגם מתביישה, כמו שכבר ראינו, והתאנה אומללה, רימון גם תמר ותפוח, כל עצי השדה יבשו, כי?
כי
הוביש ששון עם נאדם, אה?
אולי זה גם בשון בושה, כאילו...
כן, כן, בושה והתייבשות, בכוונה, שני הדברים יחד, נכון. מי שקרא טוב, אז שמנו לב שבשלושת הפסוקים האחרונים עברנו על כל...
שבעת
המינים, נכון. התחלנו בדגן, תירוש, יצהר, שזה... תירוש ויצהר זה יין ושמן. אחר כך אמרנו על חיטה ועל שעורה, כי עבד בציר שדה. וחזרנו על גפן, תאנה ורימון. גפן, הובישה, תאנה, אומללה, רימון, גם תמר. איפה בתנ״ך רואים שתמר הוא אחד משבעת המינים? איפה כתוב?
זה שמן
חש. אין שום מקום בתנ״ך שכתוב שתמר הוא אחד משבעת המינים חוץ מכאן.
תמר זה לא דבש?
זה, מי אמר את זה? חזק.
מה אתה פה?
אני מדבר בתנ״ך.
מה
התפוח? אין לי מושג. שאלה טובה. אני גם לא יודע, יותר מזה, אני גם לא יודע לאיזה תפוח אני
מתכוון.
דבש בצורה פשוטה זה דבש מן הצומח, זה לאו דווקא תמרים. זה יכול להיות תמרים, תאנים, כל מיני דברים שעושים ילד דבש. הערבים פה ליד, אפילו מענבים עושים דבש. אם אתה מכיר. מה? כן, כן, יש דבש ענבים, דימש.
תפוח מחזיר אותנו לאדם הראשון, לפניי.
הוא מחזיר אותנו גם לברכה של ארץ ישראל בתורה, כאילו, הוא מחזיר אותנו אל... מה, עם התפוח?
כן,
אבל
התפוח
לא עולה. התנה בתורה, איזה הוא מופיע.
זה אתרוג.
כן.
התפוח זה אתרוג, בשיר השירים.
מה?
כשאם על שיר השירים, תפוח זה אתרוג.
תפוח, כן. בשיר השירים הוא מופיע, ככה, את התפוח הוראותיך, אבל זה לא מופיע בעולם הראשון.
אבל יש דעה שאתרוג זה הצדה, אז אתה יכול
להחזיר את זה. בסדר, אני אומר, במדרשים. בתורה פשוטה. פה המקור היחיד, אני חושב, בתנ״ך, ואני יודעתי, שמופיע שתמר הוא הפרי השביעי. הדבר שזה, זה מכאן. מכאן חזר לקחו את זה, כמובן. טוב, עד כאן הנבואה הראשונה, ובעצם הוא תיאר את מה הולך לקרות. הוא לא תיאר את הערבי כמעט, הוא רק רמז שהוא גוי גדול ועצום בשיני הריה, אבל בעיקר הוא תיאר את התוצאה של הערבי. לא יהיה יין, לא יהיה קורבנות. לא יהיה אוכל, לא יהיה גפן, חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, לא יהיה. כל מה שארץ ישראל נשתבחה בו, לא יהיה. והוא רומז לזה שזה רומז, שיש בעיה בקשר עם ישראל. הקדוש ברוך הוא, אני מזכיר, אנחנו נמצאים בימי יהורם, שמשליט את עבודת הבעל בטרור. ראינו את זה. בטרור, הרג אנשים, לרצוח, על ממלכת יהודה.
מה אם תמה בזית?
טוב. אומלל יצהר. יש, יש את שירת המינים. אז זה דבר, אז זה החלק הראשון, זה הנבואה הראשונה. נבואה שנייה. חיגרו וספדו הכהנים, הילילו משרתי מזבח, בואו לינו וסקים משרתי אלוהי, כי נמנע מבית אלוהיכם מנחה ונסך. תראו איזה יופי. הנביא הוא נואם בחסד. הוא לאט לאט עובר אל העם. מה המטרה של הנביא? על איזה חטא הוא מוכיח אותם פה? יש איזשהו חטא שאנחנו שמעתם פה איזשהו חטא? כתוב פה משהו? לא כתוב. אז מה הוא מוכר? אז מה הוא רוצה?
הכל.
מה? הכל. זה לא רחוק. הוא רוצה שהעם יחזרו אל השם. במקום אל מה? אל הבעל. מי עשה, מי עשה את זה? אליהו. דיברנו על הקשר בין יואל ואליהו. הוא הולך לקבוע רבותיו. כן? ואליהו מה גזר? בצור האב ובצור. הוא אומר, תשמעו. אני מכיר את זה. כן, הייתי פה עם אליהו, זה מה שקרה. אני מזהיר, זה יקרה שוב, לא שלוש, שבע שנים. כן, הוא מכיר את זה. אבל תראו איזה יופי הוא עושה, חיגרו וספדו הכהנים. קודם הוא קרא לזקנים, עכשיו הוא עובר אל הכהנים, הזכיר את הכהנים וממשיך מהם. חיגרו וספדו הכהנים. הילילו משרתי מזבח, מקודם זה היה הילילו הקורמים, עכשיו הוא עובר אל הזה. לפני שניה הוא קרא להם כהנים, עכשיו הוא קורא להם משרתי מזבח. בואו לינו בסקים, כלומר, אתם תבכו גם בלילות, בואו לינו בסקים, לינו בסקים, כן? משרתי אלוהי, כאן הוא קורא להם כבר משרתי אלוהי, והוא אומר את הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא, ואז הוא אומר עוד מילה, משפט אחד, כי נמנע מבית אלוהיכם, לא רק אלוהי, אלוהיכם, הוא מחזיר את זה, הוא אומר לעם, תדעו, זה האלוהים שלכם, כי נמנע מבית אלוהיכם מלך ונעשה.
כי פה זה סיבה?
כי זה סיבה או על, כן, על של.
לא, כאילו, הכוונה, אתם צריכים לבכות כי מנעתם את המלחה והנצח.
כן, כן, כן. קדשו צום, קראו עצרה, יספו זקנים כל יושבי הארץ, בית אדוני אלוהיכם וזעקו אל אדוני. וזה אגב יואל קצת שונה משאר הנביאים. שאר הנביאים הרבה פעמים אמרו צום זה דבר לא טוב, נכון? זוכרים את ישעיהו? כן, כזה כן, יום ענות אדם נפשו וכל הדברים שהיה מונחת שם, שהוא יוצא נגד הצומות, הוא אומר קדשו צום, קראו הצעה. הוא נראה אבל שיואל כן אומר אל תעשו שהצום אסור לו שהוא יהיה רק מהפה ולחוץ,
שהוא יגיד את זה. עכשיו הוא כאילו מסביר להם מה הם צריכים לעשות.
כן, נכון מאוד. למה? כי אין להם מושג. אין להם מושג, אנחנו נראה שהוא אומר, הוא מסביר להם איך מתפללים. ממש, הוא צריך לעשות פה תהליך של להחזיר את עם ישראל אל הקדוש ברוך הוא, אחרי ששנים של עבודת הבעל, והוא פשוט מסביר איך עושים את זה. בהמשך נראה שהוא אומר ממש, איפה לעמוד, מה להגיד. כן, ממש.
אז מה היה הפסוק עם הכהנים?
הפסוק עם הכהנים היה א', רואים איך זה הולך ומחמיר, כן? לינו בסכין, כן? ממש אל הלילה, וגם הוא לאט לאט מקרב את זה, את הקדוש ברוך הוא להיות האלוהים שלהם. הוא אומר להם, זה האלוקים שלכם, לא שלי רק. קודם הוא הזכיר את השם, אבל לא אמר שהוא קשור אליהם באיזושהי צורה. קדשו צום כי רואה צרה, אספו זקנים כל יושבי הארץ, זה ביטוי דו משמעי. אספו זקנים את כל יושבי הארץ, או אספו זקנים ואת כל יושבי הארץ, נכון? זה שני אפשרויות. בית אדוני אלוהיכם, וזעקו אל אדוני. אהה ליום כי קרוב יום אדוני וכשוד משדי יבוא. כן? והנה פה פעם ראשונה מופיע הביטוי הזה של יום השם. אני חושב שזו הפעם הראשונה בתנ"ך, מבחינת הסדר, שמופיע הביטוי הזה יום השם, ויואל מופיע איזה 4-5 פעמים. אולי זה הנביא שהכי מקורא עם יום השם. אהל היום כי קרוב יום השם, הוא רואה את זה מול העיניים, הוא חשוד משדי. שדי זה שם של שדי, כן? של שדידה. כן? בניגוד לאל שדי, שזה רחמים בספר בראשית, אז בספר איוב אנחנו מוצאים המון את השם הזה, שם שדי. כן, שם של לא נעים, של מידת הדין. הלא נגד עינינו אוכל נחרט, מבית אלוהינו שמחה רגיל. זו תופעה שיש אותה באיוב לפחות עוד פעם אחת, ויש אותה בתנ"ך הרבה. ראיתי אותה אחר כך שהגמרא גם כותבת עליה.
מה שהנחרט חוזר על...
נכון מאוד, תופעה מאוד יפה, שמילה שצריך לקרוא אותה פעמיים. מופיע גם לא רק בנביאים דרך אגב, בנביאים ראשונים מצאנו את זה ביהושע. כן, צריך לקרוא את המילה נחרט פעמיים. הלא נגד עינינו אוכל נחרט, נחרט מבית אלוהינו שמחה וגיל. המילה נחרט היא לשני הצדדים. לא, זה תקבולת חסרה. יומם השמש לא ירקקה, נכון? וירח בלילה
גם לא
ירקקה. זה תקבולת חסרה. פה זה ממש מילה שהיא בשני הצדדים, נראה אחר כך משהו אולי עוד אחד כזה יותר יפה. כן. אבשו, פסוק מאוד עכשיו קשה. אז אוכל נחרט, אוכל, זה אפשר להבין דו משמעי, או האוכל של בני אדם, או שהאוכל הכוונה לקורבנות בבית השם, כמו שהוא אומר בהמשך. שמחה רגיל. ואז זה תקבולת. אבשו פירודות תחת מגרפותיהם. סין, אף אחד פה מהמפרשים לא יודע מה זה, כלומר, כל אחד מהמפרשים פה מציע פירוש אחר למילים האלה.
אולי זה מלשון כאילו ביושים, הכל נהיה...
אבשו, רובם מסכימים שזה מה שמלשון להתאפש, כן, שזה מרכיב, כמו שאנחנו אומרים היום, עובש. עובש, זה סימן לריקבון, בסדר? בסדר? אז אבשו זה מלשון, זה רוב המפרשים מסכימים, להתאפש, להתאבש, זה אומר שזה מרכב, אבל מה זה פרודות תחת מגרפותיהם?
זאת אומרת, משהו שהוא מתחת למגרפה, לא?
מה זה המגרפה?
זה תלוי, או שזה מזלג או שזה
תוריה. לא, בלשון המשנה יש שני כלים שנקראים מגרפה. או שזה כלי נגינה במקדש, או זה הכלי שגורפים איתו את הדשן. זה מה שאומרים, המשנה.
לא,
כלי לגריפת הדשן מופיע. מגרפה וזה, אבל במקום אותך מי שמופיע שאלף, שמאה מינים של זמר, אלף מינים של זמר היו בה. קיצור שזה כלי נגינה, או שגם וגם אומרים חלק מהפרשים. לא, כנראה לא זה שם מדובר פה. המפרש רש"י פה אומר שהכוונה מגופותיהם, הכוונה לחביות של היין שהם נרכבו. כן? אבשו פרודות של החביות, זה חביות יין תחת מגרפותיהם. זה פחות מתאים בפשט, רוב המפרשים, וזה יותר אולי מתאים בפשט של הפסוק פה. אבשו פרודות, הכוונה לגרעינים, לזרעים, תחת מגרפותיהם, הכוונה לגושי אדמה.
זה יכול להיות אולי פרודות שם פרדות? כאילו הפרדות עושות...
אתה יכול גם לכתוב, כיוון שאף אחד פה לא יודע מה זה, כל פירוש יתקבל. אבשו פרודות תחת מגרפותיהם, אני מאוד אוהב את הפירוש של הרד"ק, כי הוא קשור להמשך הפסוק. מה כתוב להמשך הפסוק?
רגע, אז מה זה המגרפה? זה המגרפה של...
לפי הרד"ק הכוונה לגושי, רגבי אדמה. מגרפותיהם.
אה,
למה? לא יודע, אולי כי גורפים אותם עם הגרפה.
רגע, והמגרפות, מה זה בעצם? זה המגרפה של ימין?
לא, רגבי אדמה. פרודות זה כמו בגרעינים של האתרוג, של הרימון, נקראים לפעמים פרודות.
מה, הפי והבית מתחלפות?
כן.
איך
היא
כאילו, למה
קוראים
למגרפה,
המגרפה כגורפים? היא
גורפת את האדמה. זה בלשון חזל.
אבל זה גם רק בלשון חזל, בתורה לא אין את זה.
אז מה זה המגרפות? זה לא
משהו
שגורפים
איתם? לא, רד"ק לא מפרש כאן. וזה מתאים להמשך. נשמו אוצרות, נהרסו מנגורות, כי הוביש לגן. אני אסביר. בתקופת התנ"ך, אתם לא רגילים, היום אנחנו, אתם יודעים איך היום חקלאי זורע, הוא מזמין זרעים במפעל הזרע שנמצא בדרום, הוא מזמין איזה סוג זרע הוא רוצה לחיטה, הוא רוצה זן B152, בזן B152 הוא זן שנותן ככה וככה, אחוז חלבון לככה וככה שדה, אתה זורע אותו בצפיפות כזאת וכזאת, אתה צריך להשקות אותו, לדאוג שיהיה לו מים, ואם אין לו מים אתה צריך להשקות אותו, זה הכל מחושב, יש זנים מסוימים של חיטה, באפי אותיות וזה, אתה ממש אתה מזמין, אתה מקבל את זה כבר עם הרעל מסביב שהציפורים לא יאכלו וכו'. אבל זה לא עובד ככה בימי קדם, בימי קדם, כשאדם היה קוצר, מה היה עושה? חלק אוכל.
חלק שומר.
חלק שומר, נכון? כן, חלק לשבעה וגם לשמונה. היא לא תדע. נכון? ככה אומר קהלת. על מה הוא מדבר, תן חלק לשבעה וגם לשמונה? על זה. בסדר? על זה שצריך להשאיר. אתה צריך לחלק את מה שיש לך לשבע, שמונה. כן, כי אתה לא יודע
מה יהיה. חודשים
הימים. חלק לשבעה וגם לשמונה, כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ. אם ימלאו האבים, גשם על הארץ יריקו. אולי. שומר רוח לא יזרע ורואה ואבים לא יקצור, כאשר אינך יודע מה דרך הרוח. Hey, אתה לא יודע מה יקרה. תשאיר חלק לשבעה ולשמונה, אתה לא יודע, יכול להיות ששנה הבאה אתה תזרע ומה יקרה? לא יגדל. שומר רוח לא יזרע. כן? זה מה ש... ופסוק קודם זה, שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאים. מה זה שלח לחמך על פני המים? תיקח גרעינים, זרעים שאתה אמור... לאכול אותם בתור לחם, ותשלח אותם על פני המים, כלומר, תשקה אותם במים, תרטיב אותם, יגדל, זה שלח לחמך על פני המים, בסדר? לא לזרוק עיקרות על הנהר, כן? שלח לחמך, זה תשקיעה בשביל, תפסיד עכשיו כדי להרוויח הרבה, אחר כך, זה שלח לחמך על פני המים. קח חלק מהזרעים שיש לך עכשיו, במקום לאכול לחם, משתלם לך. זה מה שהוא אומר, אבשו פרודות תחת מגרפותיהם, אנשים זרעו ומה קרה? לא ירד גשם, הוא מתאר מה?
בצורת.
בצורת, נכון. נשמו אוצרות, שממה באוצרות, המחסנים ריקים. נהרסו מנגורות כי הוביש דגן. הוביש דגן לאו דווקא יבש אלא עד בוש, אתה מחכה עד בוש והוא לא גדל. אדם זרע באדמה ו... לא צמח. מה נאנחה? מה? ממגורות? ממגורות זה מילה סוג של מחסנים. מה נאנחה והמה? נבוך הוא עדרי בקר כי אין מראה להם. זה בהמות הבית. כן? כביכול הבהמות נאנחות, נבוכות. כן? כי אין מראה להם. גם עדרי הצון נאשמו. גם הם חוטפים בגלל המצורת. אליך אדוני אקרא. פנייה של הנביא פונה אל הקדוש ברוך הוא באמצע, כאילו מתוך הלב. כי אש אכלה נאות מדבר, ולהבה להטה כל עצי השדה. לא ברור האם הוא מתאר איזה מכת טבע של שריפה, או שהארץ נראית כאילו הכל נשרף. כן, אתם יודעים איך זה נראה? אתם רואים, בגולן רואים את זה כל פעם, כל קיץ, שלושה צבעים, נכון? אומרים תמיד שהגולן הוא כמו בננה, בהתחלה ירוק, אחר כך צהוב, סוף שחור, כל שנה. ככה, אתה רואה, הכל, כלום, אין שום דבר זה. כי אש אכלה נאות מדבר ולהבה להטה כל עצי השדה, גם בהמות שדה תערוג אליך. גם בהמות שדה, כי מקודם הוא הזכיר את בהמות
הבית.
עכשיו הוא אומר, אפילו גם בהמות שדה תערוג אליך, כן? כי עיל תערוג.
אפיקי מים.
הנה המשך הפסוק. כי יבשו אפיקי מים. ברור שהוא מתכתב פה עם תהילים, רק שבתהילים זה היה על... הנשמה, הנפש של האדם, כן, נפשי תהרוג אליך אלוהים, נכון? גם בעמוד שדה תהרוג אליך כי יבשו אפיקי מים ואש אכלה נאות מדבר, אבל מה הוא רומז בזה באמת, שמה? שהעם ישראל אמור לעשות את זה. הוא באמת רומז לפסוקים בתהילים, כאייל תהרוג על אפי כמים, כלבשי תהרוג אליך. אתם אמורים לפסוק, אם הבהמה בשדה, גם בהמה, גם בעמוד שדה תהרוג אליך, אז בטח ובטח שגם, כמו תמיד הנביאים, ידע שור קונה וחמור עוד מסבלה, והבהמות יודעים, אתם, זה הרמיזה כאן, הוא קורא להם, אז המכה שמתוארת פה בנבואה השנייה זה מכת בצורת, אם הנבואה הראשונה זה היה הרבה, עכשיו מכת בצורת אדירה, איך הבהמות ידעות אל מי לפנות, כן? האריות, כן, גם כפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם, לבני עורב אשר יקראו. החיות יודעות מאיפה זה מגיע, והוא רומז להם שאתם, איפה אתם? תלכו אל בית השם אלוהיכם וזעקו אל אדוני. הוא מחזיר את העם אל הקדוש ברוך הוא. למה בצורת זה יחזיר את העם אל הקדוש ברוך הוא? למה כשאליהו רוצה להילחם בבעל הוא מביא בצורת?
כי בעל, הם
האמינו
שהבעל הוא
האלוהים
של
ה... בעל הוא אל הגשם, ואל הפריון, אל התבועה. ולכן הרבה ובצורת זה המאבק בבעל. אתם תראו שמי מביא את הגשם?
השם.
השם. בסדר? זה מה שאומר, זה מה שעושה אליהו. הוא אומר להם, אם אתם נביאי הבעל, יודעים, בבקשה, קדימה. יש בצורת כבר 3 שנים. אני אוריד גשם. זה מה שהוא עושה. בסדר? זה בדיוק מה שאומר כאן תלמידו יואל. נבואה שלישית. תיקו שופר, קצת נמלא. תיקו שופר בציון והריעו בהר קודשי. הרגזו כל יושבי הארץ, קיווה יום אדוני כי קרוב. אז עכשיו תיקו שופר. תקיע שופר זה לקראת מלחמה, לקראת אסון, כשיש אסון, לקראת כינוס. הריעו בהר קודשי. כן? הנה, פעם ראשונה מוזכרת פה ירושלים. הרגזו כל יושבי הארץ, הרגזו בתנ״ך לרעוד, לפחד. הרגזו כל יושבי הארץ, קיווה יום אדוני כי קרוב. הוא רואה אותו בעיניו שזה אוטוטו מגיע. כי, כן, כמו לפני השם קיווה, קיווה לשפוט הארץ. כי הנה הולך, כי הנה, זה מהר. יום חושך ואפלה, יום ענן וערפל. איזה מכה אנחנו עכשיו? מכת חושך, לא לגמרי, אנחנו עדיין מכת הרבה, אבל גם בהרבה היה חושך, נכון? תחשך הארץ, כתוב. גם כתוב במפורט, לא רק כיסא, עוד מעט נראה את הכיסא עניין לארץ, זה כתוב פה. שהחושך הוא נובע מזה שהוא מכסה את השמש וזה, זה כתוב. אבל גם ממש, אז עברנו לחושך. יום חושך ואפלה, יום ענן וערפל, כשחר פרוס על ההרים. מה זה שחר פרוס על ההרים? אני מציע לקרוא כאן, כערפל שחר פרוס על הערים. אני יורד פעם, תרצה לכם, לרד, האמת היא אפשר לראות את זה גם מנצרת. אתה יורד פעם, אני רואה את זה תמיד, כשאני יורד לבקעת יבנאל, ויורד לפנות בוקר ב-6 ככה בבוקר, אתה רואה כאילו יש איזה ערפל, ענן של ערפל מכסה את כל הבקעה, ככה נראה ענן של הרבה כשהוא נוחת על הארץ. הוא מתאר פה את הרבה כמו ענן כזה שנוחת על הארץ, ממש, יש תמונות כאלה. כשחר פרוס על הערים, אגב, יש כאלה שפרשו, הדעת מקרא פה מפרש, שהכנפיים של הרבה ברגע שהשמש עולה והרבה כבר על האדמה, אז הן מבריקות, הן מנצנצות, כשחר פרוס על הערים. פתאום אתה רואה שהכל מבריק, כל האדמה. עם רב ועצום, כמוהו לא נהיה מן העולם, ואחריו לא יוסף עד שני דור ודור. זה מתקשר עם פרק א' שקראנו, כן? כמוהו לא נהיה מן העולם, לפני ראינו את זה, ספרו לי לפניכם, כן? ואחריו לא יוסף עד שני דור ודור. לפניו אכלה אש, ואחריו תלהט להבה. אש לפניו תלך, הוא תלהט, ואחריו תלהט להבה, הוא תלהט סביב שרה. למה זה חשוב? הוא עוד פעם מתכתב פה עם תהילים. למה זה חשוב? כי על מי זה נאמר שם, אש לפניו תלך?
על השם.
על השם! ופה?
בעצם.
על?
על הרבה.
על הרבה.
בעצם פה
על השם. שמה?
אמרנו שהוא מייצג את
זה. רמיזות, ברמיזות. לפעמים, אני אגיד מה הוא אומר, מה האמירה שלו בגדול, נגיד לזמננו הקצר, הוא אומר דבר כזה, לפעמים בא לאדם מכה, מכת הרבה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אין, העניש אותי, אני צריך לצעוק אל השם שיציל אותי מהרבה. זה השלב הראשון. השלב השני זה שהוא מבין שמה?
הוא
מבין. כן, אבל שגם את ההרבה, נכון, הבן אדם ניצל בתאונת דרכים, הוא הולך להגיד הגומל, רגע, ומי עשה לך את התאונה? גם השם. אז למה השם עשה את התאונה? כדי שמה? כדי שתצעק אליה, נכון? זה מה שהוא אומר. תראו, בפרק הראשון הוא תאר את התוצאה של הרבה. זה התאונה. כשאדם אומר, וואי, ניצלתי מהתאונה. תצעקו אל השם, תהיה פה, אוטוטו, הכל לא יישאר פה, מה לאכול. עכשיו תסתכלו, נקרא את הפרק הזה, את הפסוקים האלה, תראו שהוא לא מתאר את מה יקרה, הוא מתאר את מה? את המכה. תראו את התיאורים שלו להרבה, תיאורים יפהפיים, אין דברים כאלה. נכון, תדעי את להבה, כגן עדן הארץ לפניו ואחריו מדבר שממה, לפני אחרי, כן? תמונה לפני,
לפני אחרי,
תמונות לפני אחרי, כמובן מתכתב.
אבל בלפני אחרי הראשון זה אש ואש.
נכון, נראה את זה בהמשך, נכון.
אז זה כמו פרק א' עכשיו.
מה?
כלומר, הרב אמר שפרק
א'
זה
מתאר את ה... כן, 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 אבל שנייה, אתה צודק, אבל פה זה לא הדגש, עוד רגע תראה. כי גן עדן הארץ לפנה ואחריו מדבר שממה וגם פלטה לא הייתה לו, שום דבר הוא לא ישאיר אחריו. כמראה סוסים מראהו וכפרשים כן ירוצון, ככל מרכבות על ראשי ההרים ירקדון, ככל להב אש אוכלה קש, כמו להבה שאוכלת קש, ששורפת את זה במהירות, כעם עצום ערוך מלחמה. הוא מתאר את הרבה נערך למלחמה, כמו צבא אדיר של סוסים, פרשים, מרכבות, כמו להבה של אש אוכלה קש, כעם עצום ערוך מלחמה. עוד לא התחיל הקרב, הוא רק נערך לקרב. מפניו יחילו עמים, כולם עמים שלהם מפחדים, כל פנים קיבצו פרור. קיבצו פרור לרוב המפרשים, השחירו כשולי קדרה. פרור, סיר. עוד כמה פסוקים ונעצור. כן, כן, במן, במן, פשוט כן, שתו העם ולקטו. כגיבורים ירוצון, עכשיו התחילה המלחמה. תראו איך הוא רואה את זה בעין הרוחו. כגיבורים ירוצון, כאנשי מלחמה יעלו חומה, מסתערים על החומות. ואיש בדרכיו ילכון ולא יאבטון אורחותם. כולם ממשיכים קדימה, אף אחד לא סוטה ימין ושמאלה. איש אחיו לא ידחקון, הכל בסדר, הכל מסודר. גבר במסילתו ילכון. ובעד השלח יפולו, לא יבצעו, שלח זה חרב. אתה יכול להקות בהם בחרב, מה קורה? ממשיכים. בעד השלח ייפולו, זה לא עוצר אותם, זה לא איש שאתה יכול להקות בו. בעד השלח ייפולו, לא יבצעו. בעיר ישוקו, מלשון לשקוק. בעיר ישוקו, בחומה ירוצון, בבתים יעלו, בעד החלונים יבואו קדניו. אתה לא יכול לעצור אותם, בסוג את הדלת, נכנס מהחלונות. לפניו רגזה ארץ, רעשו שמיים. שמש וירח קדרו, כן? הוא מחבא את המחסה, זה כיסה את עין הארץ, כן? שמש וירח קדרו, לא רואים את השמש ואת הירח מרוב הרבה. וכוכבים אספו נוגם, הוא גם מתאר פה רעידת אדמה. לפניו רגזה ארץ. לפניו מה זה? לפני מי? לפני הרבה? או לפני? לפני השם. הרבה פעמים כשאנחנו רואים לפני השם, רגזה ארץ, כן, יש רעידת אדמה, לפני השם קיבה. ואדוני נתן קולו לפני חילו. הנה כתוב מפורש. צבאות השם. הרבה. כי רב מאוד מחנהו, כי עצום עושה דברו. מאיפה הביטוי הזה עושה דברו? ברכו השם על אחיו, גיבורי כוח, עושה דברו, זה ציטוט מתהילים. על מי? על המלאכים. הרבה פה שליח של הקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא אומר להם. כי גדול יום אדוני ונורא מאוד ומי יכילנו. הנביא מלאכי, ומי מחלקל את יום בואו. גדול יום השם הגדול והנורא ומי יכילנו. מי יכילנו? מה זה יכילנו בתנ"ך?
יכול לו.
לדעתי זה ימדוד אותו. וחל בשליש עפר הארץ, בסדר? אי אפשר למדוד אותו, זה בלתי ספיר. וגם, הוא כמובן רומז להרבה, אבל גם ליום השם. וגם אתה, נאום אדוני, שובו עדיי בכל לבבכם, ובצום, ובבכי, ובמספד. וקראו לבבכם, איזה פסוקים בני המוות, קראו לבבכם ועל בגדיכם.
תקראו את הבגד.
כן, את הלב תקראו. ושובו אל אדוני אלוהיכם, כי חנון ורחום הוא ערך אפיים ורב חסד ו...
אין,
כמו יונה, זה רק יונה ויואל, שניהם תלמידים של אליהו
הנביא,
ודבר השם בפיך האמת, אין, כן. נכון, זה שהקדוש ברוך הוא נותן לכם זה, זה לא, זה לפנים משורת הדין, זה לא מידת האמת. מי יודע ישוב וניחם, ממש ציטוט מיונה, נכון? מי יודע ישוב וניחם. וישאיר אחריו ברכה, מנחה ונסך לאדוני אלוהיכם. אז יתחדש עבודת השם. מי יודע ישוב וניחם. וגם הציטוט של 13 מידות, חנון ורחום ורחפיים ורב חסד, וניחם על הרעת, זה ממש יונה, בפרק ד'. ממש. בסדר? אז נעצור בזה, נעצור כאן בגלל מפאת קוצר הזמן, פעם בה אני מסיים את הספר. אז אני מסכם מה ראינו, ראינו את הנביא אלוהי מנבא על הערבה והבצורת ואחר כך הזה, בשני שלבים. ראינו את הרמיזות היפות שלו לתהילים, לפסוקים אחרים, לנביאים אחרים. וזה היה ממש הקטן, כי יש בו עשרות רמיזות כאלה. אבל הוא רומז לכך שהקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, וזה שאין ברכה חקלאית, מתבטא שאין קשר. זה שיש הרבה, זה שיש בצורת וכו'. והרבה באיזשהו מקום הוא לא רק העונש, אלא הוא גם השליח של הקדוש ברוך הוא. ואת זה אתם צריכים להבין. הקדוש ברוך הוא, כן, הוא שולח לכם את הרבה כדי שתחזרו אליו. יש פה הזדמנות. תזהרו את ההזדמנות. זה מה שהוא אומר. בשלב הראשון, תזהרו, עומד לבוא מכה, תצטרכו אל הקדוש ברוך הוא. בשלב השני, הוא אומר, רגע, אני שולח לכם את המכה. איך צבא כזה. ואדוני נתן כלו לפני חילו. זה צבא השם. הרבה.